כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית.
השעה הבינלאומית 19 באוקטובר 2021 והיום בעולם. קוריאה הצפונית שיגרה בהצלחה טיל בליסטי לעבר ים יפן. צבאה של קוריאה הדרומית מדווח כי מדובר בטיל ששוגר מצוללת. ראש הממשלה החדש של יפן, פומיו קישידה, מגנה. ירי הטילים הוא הפרה של החלטות מועצת הביטחון, אני מגנה את המעשה, נאסוף את כל המידע ונדון בצעדים. השיגור הקוריאני התרחש יממה לאחר שארצות הברית הושיט היד לקוריאה הצפונית וקרא לה לשוב למסע ומתן.
The US continues to reach out to Pyongyang to restart dialogue. Our intent remains the same. We harbor no hostile intent towards the DPRK and we are open to meeting with them without preconditions.
ארצות הברית מושיטה יד לפיונגיאנג להתחיל מחדש את הדיאלוג. כוונתנו נותרה זהה, אין לנו כוונות עוינות נגד קוריאה הצפונית, ואנחנו פתוחים להיפגש עם הצפון קוריאנים ללא תנאים מוקדמים, אומר סונג קים, שליחה של ארצות הברית לענייני קוריאה הצפונית. מעמדה של פולין באיחוד האירופי על הכוונת, היום דיון בפרלמנט האירופי בהכרעת בית המשפט העליון של פולין, ולפיה במקרים מסוימים החוק המקומי גובר על החוק האירופי. ראשת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין מבהירה,
We cannot and we will not allow our common values to be put at risk. The commission will act and the options are all known.
לא נוכל לאפשר לסכן את הערכים המשותפים שלנו, הנציבות תפעל והאפשרויות ידועות כולן. ראש ממשלת פולין מתאוש מורבייצקי משיב אש, האיחוד האירופי סוחט את פולין, הוא טוען בנאומו בפני הפרלמנט האירופי. מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה משמיע הערכה נדיבה באשר לכמות החיילים השרים למרותו.
100,000 מוקטים.
100,000 לוחמים, ולא, המסר הפעם לא מכוון דווקא לישראל, אלא למתנגדיו הנוצרים בלבנון.
מי בדו יסעד כאן? ישראל? اللي بتوقف عقجة ونص واللي بتعيش قلق وجود الأمريكان الهربانين اللي هربوا من أفغانستان وعم بيشوفوا كيف يفلوا من المنطقة ولا السعودي اللي مش عارف يخلص من مصيبته باليمن تبهوا لحساباتكم
مي يعزور لخم إسرائيل شومدت على رجل وحצי وخيا بدعاجة وبفخد האמריקנים שנמלטו מאפגניסטן ומנסים לחפש דרכים לעזוב את המזרח התיכון או סעודיה שלא יודעת להתמודד עם הבעיות שלה בתימן חשבו מסלול מחדש. אמריקה מרכינה ראש לזכרו של הרמטכ"ל ושר החוץ לשעבר קולין פאוול, שהלך אתמול לעולמו.
It's hard to imagine a more quintessentially American story. A son of Jamaican immigrants who learned Yiddish from his boyhood neighbors in the Bronx becomes a four-star general in the United States Army and serves four presidential administrations. Today we remember and honor a man who truly dedicated his entire life to serving his country.
קשה לדמיין סיפור אמריקני יותר, אומר מיץ' מקונל, ראש הרפובליקנים בסנאט, בן של מהגרים ג'מייקנים שלמד יידיש משכניו בברונקס, שהפך לגנרל מאותר בצבא האמריקני ושרת ארבעה נשיאים. היום אנחנו זוכרים ומכבדים אדם שהקדיש את חייו למען האומה. וגם
And I suddenly turn and see your fabulous face.
אז אמר טוני בנט כבר בן 95 וגם סובל מאלצהיימר מתקדם, אבל בימים האחרונים הוא נכנס לספר השיאים של גינס, כאמן המבוגר ביותר שהכניס שירים חדשים למצעדי הפזמונים. לפני כשבועיים שיגר להעביר אלבום דואטים רומנטי במיוחד, עם ליידי גאגה.
Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick.
You give me a while.
I get a kick out of you. Get my kicks out of you.
השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום למפיקה שני אביב שמעבר לזכוכית. מחריב המשבר בין פולין והאיחוד האירופי, ראש ממשלת פולין מאשים את האיחוד האירופי בסחיטה בעקבות האיומים של ראשי האיחוד להטיל סנקציות על פולין. אז מה גרם למשבר הנוכחי? שלום לכתבנו בפולין ניסן צור.
שלום ערן.
משבר עמוק שמגיע היום לפרלמנט האירופי בהתנצחות, יש לומר, לא אופיינית בגוף המנומנם הזה.
כן, קצת התעורר היום הגוף המנומנם הזה בעקבות באמת אימות בין ראש ממשלת פולין, מטאוש מורבייצקי, ונציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין. האימות הזה החל למעשה לפני כשבועיים, פחות או יותר, בעקבות פסיקה של בית המשפט לחוקה בפולין, שקבע כי במקרים של התנגשות בין החוק הפולני לחוקת האיחוד האירופי, החוק הפולני הוא זה שזוכה לעדיפות. הפסיקה הזו של בית המשפט הפולני עוררה כעס גדול מאוד ותגובות קשות באיחוד האירופי, כולל איומים בסנקציות כלכליות ומשפטיות נגד פולין, במידה והפסיקה הזו לא תשתנה. והיום נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, אמרה כי הנציבות תפעל למנוע מפולין לערער על ערכי האיחוד האירופי, וגם רמזה שוב על סנקציות אפשריות שעלולות להיות מוטלות על פולין בקרוב. אפשר לשמוע מה היא אומרת.
When joining the European Union, the Polish people put their trust in the European Union. They expected the European Union to defend their rights.
כאשר הם הצטרפו לאיחוד האירופי, אזרחי פולין שמו את מבטחם באיחוד האירופי. הם ציפו מהאיחוד האירופי לשמור על זכויותיהם, ובצדק. נציבות האיחוד האירופי היא זו ששומרת על אמנת האיחוד. זוהי חובתה של הנציבות האירופית לשמור על זכויותיהם של אזרחי האיחוד בכל מקום בו הם מתגוררים. שלטון החוק הוא הדבק שקושר את האיחוד האירופי יחד, והוא הכרחי על מנת להגן על הערכים שלנו כאיחוד. אנו לא יכולים ולא נאפשר לערכים האלו להיות תחת סכנה, והנציבות תפעל לכך, וכל האופציות ידועות. היא רומזת כמובן שוב לסנקציות אפשריות על פולין, ובתגובה לדברים האלה...
אולי אפילו גירושה של פולין מהאיחוד האירופי, או שזה בשלב הזה עדיין לא על סדר היום?
היו גם קולות כאלו שנשמעו מצד חברים באיחוד האירופי, זה עדיין לא עלה באופן רשמי מצד ראשי האיחוד, אף אחד עדיין לא הזכיר, למרות שהנושא הזה של הפול אקזיט זה נושא שעולה הרבה דווקא בתקשורת כאן בפולין. נשמעו גם הרבה פוליטיקאים פולנים שכן קראו לאותו פול אקזיט, לעזוב את האיחוד האירופי, וראש ממשלת פולין, מטאוש מורבייצקי, דחה אחרי הנאום של אורסולה פון דר ליין את שפת האיומים והניסיון לסחוט את פולין מצד האיחוד האירופי, כפי שהוא כמובן הגדיר זאת. אפשר לשמוע גם אותו.
Dziś ten proces osiągnął taki etap, że trzeba powiedzieć stop. Kompetencje Unii Europejskiej mają swoje granice.
ההליך הזה של חריגה מסמכויות של מוסדות האיחוד האירופי הגיע היום לדרגה כזו שהכרחי לומר עצור. לסמכויות של האיחוד האירופי יש גבולות ברורים, ואסור לנו לשתוק כאשר הגבולות האלו נחצים, ולכן אנו אומרים כן לאוניברסליות אירופית, אבל לא לריכוזיות אירופית, כך אומר ראש הממשלה הפולני. אפשר גם להגיד שבימים האחרונים התקיימו הפגנות מאוד גדולות בכל הערים הגדולות בפולין, ורשה, קרקוב וכולי, של אזרחים שחוששים מאוד מההיפרדות של פולין מהאיחוד האירופי, והפגינו בעד הישארות של פולין באיחוד. רוב, גם סקרים מראים שרוב אזרחי פולין תומכים מאוד בהישארות באיחוד האירופי.
כיוון שבו נודע על האמת, לפולין אין ממש אלטרנטיבה בצד השני, רוסיה, בלרוס, זו האלטרנטיבה של פולין, ואף אחד גם לא, ודאי שלא בצד הלאומני הפולני, לא רוצה את האפשרות הזאת. הם מעוניינים בקשר הזה עם האיחוד האירופי.
השכנים בשכונה הזו לא ממש נחמדים, אפשר לומר, אז כן, אז בהחלט האופציה הזו של הישארות באיחוד היא האופציה המועדפת, גם אני חושב על ראשי הממשל בפולין, למרות האימות הפומבי הזה.
תגיד, מה זה עושה אלקטורלית למפלגה השמרנית השלטת בפולין?
אתה צריך להבין, בפולין האוכלוסייה היא אוכלוסייה מבוגרת, הילודה היא ברמה מאוד נמוכה. מי שמצביע למפלגת השלטון הם בעיקר אותה אוכלוסייה מבוגרת, אותם אנשים שגדלו גם בתקופת הקומוניזם בפולין, עם הרגשות הפטריוטיים, ולכן המדיניות הזו של הפטריוטיות והלאומנות הפולנית, משהו שנוגע אליהם, ולכן באמת בהפגנות שאנחנו רואים בערים הגדולות בפולין, זה בעיקר צעירים שחוששים מאוד מהעתיד של פולין, במקרה של להיפרדות מהאיחוד האירופי, אבל למזלה של מפלגת השלטון, גם הלאומנים וגם מרבית האוכלוסייה המבוגרת, הכפרית, הם אלו שעדיין מצביעים לה, ולכן גם הסקרים האחרונים מצביעים שעדיין מפלגת השלטון זוכה לרוב במקרה של בחירות.
בוא נעבור מכאן לנשיא צ'כיה, ידידה אגב די טובה של פולין, מהשכנים היותר נחמדים. ובכן, נשיא צ'כיה מילוש זמאן, שהושפז בשבוע שעבר בבית החולים בפראג, ככל הנראה כבר לא ישוב לתפקידו, הוא עדיין מאושפז לפי הערכות מצבו הרפואי, לא יאפשר לו למלא את המחויבויות שלו כנשיא.
כן, אז אתמול הודיע באמת יושב ראש הפרלמנט הצ'כי, מילוש ויסצ'יל, כי זמן שהושפז ביום ראשון שעבר, לפני 10 ימים בערך, כבר לא יוכל כנראה לחזור לתפקידו ולמלא את המחויבויות שלו כנשיא, מאחר והערכה של הרופאים שמטפלים בו היא כי הטיפול באמת יארך זמן רב. אף אחד עדיין לא יודע בוודאות מהי הסיבה שבגינה הושפז זמן, גם בלשכה שלו וגם בבית החולים מסרבים למסור פרטים, ואפשר לשמוע מה אמר יושב ראש הפרלמנט הצ'כי בנוגע למצב של זמן.
Dle názoru ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních
důvodů. על פי חוות הדעת של בית החולים הצבאי, מילוש זמן, נשיא צ'כיה, אינו מסוגל כיום לבצע את עבודתו מסיבות בריאותיות. לדעתו של בית החולים הצבאי, בשל אופי המחלה, התחזית לטווח הארוך בנוגע למצבו הבריאותי של הנשיא זמן היא בלתי ודאית במיוחד, והאפשרות שהוא יחזור לעבודה בשבועות הקרובים מוערכת כבלתי סבירה. צריך רק להזכיר שהאשפוז הזה של זמן מגיע בנקודה מאוד קריטית בפוליטיקה הצ'כית. הוא אושפז יממה אחת בלבד לאחר שנודעו תוצאות הבחירות לפרלמנט הצ'כי, והתברר כי חל מהפך, ואיחוד של 3 מפלגות אופוזיציה ניצחו את מפלגת השלטון של ראש הממשלה אנג'י בביש, ומי שהיה אמור להטיל או להעניק את המנדט על מנהיג האופוזיציה פיטר פאלה להקים את הממשלה החדשה הוא זמן עצמו. הסמכויות שלו יועברו כנראה כרגע לראש הממשלה בביש, שיכול להיות שהוא זה שיצטרך להכתיר את מחליפו בתפקיד. הפרלמנט הצ'כי אמור להתכנס בתאריך 8 בנובמבר, ולבחור את יושבי הראש של הבית התחתון והבית העליון, ולאחר מכן הסמכויות של הנשיא יועברו כנראה אליהם.
כתבנו בפולין ניסן צור, תודה.
תודה לך, אירן.
אנחנו לאיטליה, שהמפלגות המרכז שמאל רשמו אתמול ניצחון מוחץ על הימין הפופוליסטי והקיצוני בבחירות האזוריות. הן כבשו את מרבית הערים הגדולות, כולל הבירה, אבל גם הן יודעות שהבחירות הכלליות זה כבר סיפור אחר, עליהן להתאחד עם מפלגת המחאה 5 הכוכבים. הימין הנאו-פשיסטי מחכה מעבר לפינה, דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
מפלגות הימין התרסקו אתמול בבחירות האזוריות באיטליה. המרכז-שמאל ניצח בכל מקום וחבש את הערים הגדולות, רומא, טורינו, מילאנו ונאפולי. חלק מהפרשנים סבורים כי נפתח עידן חדש באיטליה, אבל האמת היא שהמרכז-שמאל ניצח בבחירות בגלל הסכסוכים בין מפלגות הימין הקיצוני לימין המתון. סיבה נוספת לניצחון של השמאל היא התפוררות מפלגת המחאה 5 הכוכבים שמחפשת את זהותה. מנהיג מפלגת השמאל הדמוקרטית אנריקו לטה מבין היטב את המצב.
Abbiamo stravinto, ma sono elezioni amministrative e trasformarli in messaggio nazionale, questo è lo sforzo che dobbiamo fare adesso.
אסור לנו להסתחרר, ניצחנו בגדול, אבל מדובר בבחירות אזוריות. עלינו ליישם את ההצלחה האזורית להצלחה לאומית כדי לזכות בבחירות הפוליטיות. מנהיגת מפלגת הימין הקיצוני, האחים של איטליה, ג'ורג'ה מלוני, מודה בהפסד, אך היא מאשימה בין היתר את כלי התקשורת שציירו אותה כמפלגה פשיסטית. מנהיג הלגה, מתאו סלוויני, טוען כי הסיבה להפסד היא הירידה במספר המצביעים שהגיעה רק לכ-40%. קשה לתרגם את הפוליטיקה האיטלקית. מפלגות הימין מחפשות שפה משותפת, השמאל מנסה לספח אליו את מפלגת המחאה, ורבים סבורים כי איטליה זקוקה למפלגת מרכז שתדע לקרב את האזרחים שמעשו במחלוקות הפוליטיות ובשחיתות של הפוליטיקאים. כאן יוסי בר, רומא.
קולין פאוול, מי ששירת כמפקד כוחות ארצות הברית בתקופת מלחמת המפרץ וכשר החוץ, מת אתמול מקורונה לאחר שהמערכת החיסונית שלו נחלשה בעקבות טיפולים שקיבל נגד סרטן שבו לקה. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום ערן.
ההספדים לפאוול זורמים משני צידי הקשת הפוליטית.
כן, בהחלט פאוול היה מוערך לפחות בזרם המרכזי של שני הצדדים הפוליטיים בארצות הברית, וזה מה שאנחנו שומעים ביממה האחרונה מאז מותו, כמובן גם מהצד של הממשל הדמוקרטי, גם מהצד של רפובליקנים מתונים, למרות שהוא הפנה עורף למפלגה בשנותיו האחרונות, ואף יצא בחריפות נגד הנשיא דונלד טראמפ. בתוך הזרם המרכזי הוא עדיין נחשב לדמות מאוד מוערכת, בעיקר לדמות שפרצה גבולות ושברה תקרות זכוכית עבור אפריקנים אמריקנים כאשר הוא הגיע לעמדות בחירות כאדם השחור הראשון בארצות הברית שמחזיק בהם. כמובן שבתוך ההספדים האלה גם ביקורת על פאוול, בעיקר על התפקיד שמילה בדחיפה האמריקנית למלחמה בעיראק ב-2003, לאותה עדות מפורסמת שלו באום כאשר הציג מידע שבדיעבד התברר כמידע לא נכון ואשר שכנע את העולם להצטרף למלחמה הזאת. בין המספידים היה גם הנשיא המכהן ג'ו ביידן. הנה קטע מדבריו.
Well, I became friends with Colin Powell, who we just lost. Think of our Colin Powell. He's not only a dear friend and a patriot, one of our great military leaders and a man of overwhelming decency. This is a guy born son of immigrants in New York City, raised in Harlem in the South Bronx, graduated from City College in New York, and he rose to the highest ranks not only in the military, but also in areas of foreign policy and statecraft. This is a guy, and we talk about it, who had teachers who looked at this African-American kid and said, you can do anything. So all I want to say to you, really, is don't underestimate what you do.
כן, ג'ו ביידן בעצם משתמש בסיפור חייו של קולין פאוול כדי לעודד את שומעיו, להגיד להם לעולם אל תזלזלו ביכולת שלכם להגיע למקומות רחוקים. כמובן מספר את סיפור עלייתו לגדולה של פאוול, בן של מהגרים מג'מייקה שגדל בשכונות קשות בניו יורק, דרך הצבא ואחר כך דרך המערכת הפוליטית והמדינית הוא הגיע להישגים משמעותיים.
מכאן המאבק סביב חקירת אירוע הפלישה לגבעת הקפיטול בשישה בינואר, והוא הולך ומחריף. הנשיא לשעבר טראמפ מנסה עכשיו למנוע באמצעים משפטיים מוועדת החקירה בנושא, לשים את ידיה על מסמכים מהבית הלבן שעלולים להצביע על המעורבות שלו בהסתה לאלימות. מה עשויים להכיל מסמכים כאלה?
המדובר במסמכים שהוועדה, אותה ועדה של הקונגרס שחוקרת את האירועים, ביקשה מהארכיון הלאומי ומעשה אמורה לקבל אותם בקרוב, אם בית המשפט לא יתערב לטובתו של טראמפ, 125 עמודים כרגע, שיכולים להעיד על התכתובות וההתכתבויות הפנימיות בתוך הבית הלבן לפני אירועי השישה בינואר. בסופו של דבר מה שהם יכולים להעיד זה על, או מה שהחוקרים בוועדה, ועדה פוליטית צריך לומר שהוקמה על ידי היושבת ראש ננסי פלוסי בהשתתפות נציגים משתי המפלגות, מה שהם מחפשים זה לדעת האם דונלד טראמפ בדבריו או במעשיו לפני הפלישה לקפיטול עודד את הפולשים, קרא להם לעשות כן, ידע שהולכת להיות סכנה ולא עשה דבר, וזה משהו שאפשר ללמוד מתוך ההתכתבויות שלו עם אנשיו, מתוך השיחות שניהל עם אנשים בבית הלבן לפני...
צריך לומר שאפשר לראות את הדברים האלה בצורה מפורשת, הם נאמרו מעל הבמה...
בדיוק, בנאום דקות, המפורסם.
בדיוק, אתה יודע, מי שלא מאמין למה שרואות עיניו, ספק אם יאמין למסמכים סודיים מתוך הבית הלבן.
נכון, אבל בכל זאת המסמכים האלה יוכלו אולי לשפוך עוד אור על מה בדיוק חשב הנשיא בנושא הזה, כי בעצם הטענה של טראמפ ואנשיו לכל אורך הדרך, הנאום הזה היה הנאום שביטא תסכול ממה שהוא ראה כגניבת הבחירות, בשום אופן לא היה קריאה להפר את החוק, או לנסות לשבש את הליך הספירה ואישור הקולות בקונגרס. המסמכים האלה יוכלו אולי לשנות את זה, ספק אם זה ישנה הרבה. דבר נוסף אגב שעומד לקרות היום, זו הצבעה בוועדה עצמה בנוגע לעדותו של סטיב בנון, אותו יועץ לשעבר של דונלד טראמפ, שכבר לא היה בתפקיד רשמי בשישה בינואר, אבל כן שוחח עם הנשיא לפני כן בנושא הזה, בוועדה זימנו אותו לעדות, הוא סירב לבוא, ועכשיו היום יצביעו על הגשת בעצם כתב אישום נגדו, על ביזיון, הליך שמקביל לביזיון בית המשפט, סביר להניח שזה יאושר, ואחר כך אולי אפילו ייפתחו צעדים משפטיים נגד בנון בעניין הזה. בסופו של דבר, כל זה מצטבר לתמונה אחת גדולה יותר. בוועדה ינסו או מנסים בעצם להוכיח כל הזמן או למצוא עדויות לכך שדונלד טראמפ ואנשיו היו מעורבים באופן פעיל בניסיון הזה לעצור את הספירה, את ספירת הקולות בגבעת הקפיטול. מצד שני, טראמפ ואנשיו ינסו בכל דרך משפטית למנוע מהוועדה להגיע לכל מידע שהוא מעבר לאותו נאום פומבי אותו נשא דונלד טראמפ.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
קוריאה הצפונית ממשיכה בניסויים שלה, ניסויים בטילים בניגוד להכרזות והעיצומים הבינלאומיים שהוטלו עליה, והלילה, כך אומרת שכנתה יפן או שכנתה קוריאה הדרומית, היא ערכה ניסוי בטיל בליסטי תת ימי. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי.
שלום ערן. כן, אז לפחות טיל בליסטי אחד נורה לעבר ים יפן מקוריאה הצפונית. צבא קוריאה הדרומית אומר כי מדובר בטיל שמיועד לשיגור מצוללות, אבל לפי שעה לא ברור אם אכן הוא שוגר מצוללת. וראש ממשלת יפן, פומיו קישידה, ביטל אירוע בחירות שלמעשה הוא היה במהלכו, והוא חזר לטוקיו כדי לדון בהתפתחויות האחרונות באזור. בוא נשמע דברים שהוא אמר.
先ほど北朝鮮が弾道ミサイル2発を発射いたしました。 先月来北朝鮮が連続してミサイルを発射しているということ。
めちゃえるめおと、おめえ、ロシア政府、ジャパン、コレア、スポニー、マシハレ、シャゲル、ティリー、マニマディフロー、レダベラ、ラシバ、シェブ、ギナ、シグワ、コレアニメタティー、アハニホシェフ、シャンホハヤビン、ラムシホレ、ソフト、メイダオ、ドタエロアゼ、ドベラ、メンシャラ、ヤパニタ、マーキア、シグワ、ゼ、メサケネタ、シャロン、バイエティブ、バイゾー。マナホヨディメラ、ナホヨディムシェザイア、ティー、バリスティ、タッメイミ、ロバローカー、モリムシュガー、מצוללת, אם אכן שוגר מצוללת, זו הפעם הראשונה שבה פיונגיאנג מבצעת ניסוי מוצלח בטכנולוגיה הזאת, טכנולוגיה שחשפה אותה בחודש ינואר האחרון, אז כינו את הטיל הזה בפיונגיאנג הנשק העוצמתי בעולם. לפי ממשלת קוריאה הדרומית, השיגור הזה התבצע בשעה 10:17 דקות בבוקר, שעון מקומי, מנמל שימפו במזרח קוריאה הצפונית, שם אגב ממוקם צי הצוללות של המדינה המסוגרת הזאת. בסיאול, קוריאה הדרומית, אומרים שטיל אחד שוגר בטוקיו, יפן, מדברים על שני טילים. המועצה לביטחון לאומי של קוריאה הדרומית התכנסה זמן קצר אחרי השיגור, והביא הצער תגובה דומה לזו ששמענו מראש ממשלת יפן. בפיקוד האינדו-פסיפי של ארצות הברית, אומרים שהשיגור הזה לא היווה איום על כוחות אמריקנים או על טריטוריה אמריקנית, וגם לא על בנות הברית של ארצות הברית. והוסיפו שהם מגנים את המעשים האלה שפוגעים ביציבות האזורית מצידה של קוריאה הצפונית. נגיד זה השיגור השמיני ערן של קוריאה הצפונית בשנה האחרונה. השיגור האחרון היה בסוף ספטמבר, אז ערכה פיונגיאנג ניסוי בטיל היפרסוני, בטיל אלכוהולי. שמענו האמת בימים האחרונים קצת על טילים אלכוהולים שניסו אותם לכאורה.
מיד נרחיב בנושא הזה.
בסין, וכן, ולסיום... לסיום נגיד ערן שמדובר כאמור בעוד ניסוי של קוריאה הצפונית, וכנראה עדיין לא אישרו בקוריאה הצפונית כן את דבר הניסוי הזה, אבל אם אכן מדובר באותו טיל, זה הניסוי המשמעותי ביותר שעורך את המדינה הזאת, מאז נכנס נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן לתפקידו בחודש ינואר האחרון.
ללא ספק מבחן לג'ו ביידן. יואב זהבי, תודה.
תודה ערן.
ושלום לטלין בר.
שלום ערן.
מומחה לטילים ותחום החימוש, עמית מחקר בכיר במכון MDAA בוושינגטון. עד כמה משמעותי השיגור הזה, אם ברמה הצבאית, וגם עד כמה הוא מאתגר את ממשל ביידן?
אז קודם כל אנחנו עדיין ניזונים משמועות כאלה ואחרות. אם אכן דובר בטיל ששוגר מצוללת, זו לא פעם ראשונה שקוריאה הצפונית ביצעה שיגור כזה, השאלה איזה טיל. רק לפני כשבוע התקיימה תערוכה, לצערי לא הוזמנתי, אבל בפיונגיאנג התקיימה תערוכה מאוד גדולה של כל הטילים שצפונית.
אולי בשנה הבאה, כן, אתה יודע, אולי, קורונה
אפשר,
וזה.
אפשר, כן, אפשר לקוות. אז שם נחשף בעצם טיל שמעולם לא נראה קודם, טיל קטן יחסית שמשוגר מצוללת. המשמעות של הקוטר הקטן זה לא רק הקטנת הטווח, אבל שאפשר להכניס יותר טילים כאלה בצוללת מהסוג שיש לקוריאה הצפונית. אני אהיה מאוד מופתע אם לא היה שימוש ראשון בטיל הזה, מכיוון שאין הרבה טעם לקיים, בוודאי שכל העולם מסתכל וכו' וכו', שיגורים בטילים ובמערכות מוכחות וקיימות, וזה מה שבדרך כלל הקוריאנים מפצעים, שיגורים ראשונים, אולי חוזרים פעם אחת, אבל אל תשכח שהטיל הבן יבשתי שוגר פעם אחת בלבד, וזה היה מספיק בשביל להדגים את היכולות שלו. אז ייתכן מאוד שמוגר בטיל
אין ספק שזה חדש. אתגר כמובן ליפן, יש ראש ממשלה חדש שנבחן כרגע, והוא נמצא גם לפני בחירות, כך שזה מבחן כפול, אבל גם מבחן לג'ו ביידן, שדווקא שולח יד אוהדת לקוריאה הצפונית. שמענו בתחילת השעה את הנציג של ארצות הברית לקוריאה הצפונית, והוא אומר, אנחנו מעוניינים בדיאלוג, מעוניינים במסע ומתן.
כן, תראה, קודם כל, אני פשוט צוחק מכיוון שכל פעם שיש שיגור שם, או שיגור באיראן, או כל מיני דברים במקומות אחרים, תמיד זה על רקע משהו אחר, ותמיד אפשר למצוא איזה הקשר. אז ביפן, קודם כל, כמו שאתה יודע, הייתם מתחלפים הרבה פעמים ראשי ממשלה, אז כל אחד צריך את האתגר שלו. האם ארצות הברית תפנה לערוצים יותר כוחניים, בואכה הכרזות צבאיות דרמטיות, מסופקני מאוד. אנחנו סך הכל ראינו לא מעט שיגורים מהסוג הזה, אז את הביטחון מגנה, ויפן מפעילה לפעמים סירנות ומוציאה טילים נגד טילים, כאילו שזה יכול לעזור, זה לא רלוונטי בהקשרים האלה, והעולם ממשיך באופן שבו הוא מתנהג, והקוריאנים עד הניסוי הבא, זאת אומרת, לא הייתי רואה בזה איזושהי קריאת תיגר מיוחדת על ארצות הברית, במיוחד כשיכול הנראה לא מדובר במשהו עם יכולות שיכולות להגיע ולפגוע ביעדים אמריקאים משמעותיים. בעבר זה היה אחרת, כשעושים שיגור ב-4 ביולי של טיל בן יבשתי, וצפון קוריאה מוציאה פוסטר שרואים איך הקפיטול נחרב באמצעות הטיל, זה מסר...
המסר כאן ברור, כן.
עדין, עדין, אז בהקשר הזה לא הייתי מרחיק לכת עד כדי כך.
ולמסרים עדינים אחרים, בייג'ין ביצעה בשבוע שעבר ניסוי בטיל אלכוהולי. מה המשמעות הניסוי הזה, ועד כמה מדובר פה בסיכון אסטרטגי ושיגור של מסר מאיים לכיוונה של ארצות הברית?
אז קודם כל, מסרים מאיימים בין סין לארצות הברית, ולהפך, אנחנו רואים מזה שנים בלי קשר לעולם הטילים. אנחנו לא יודעים משהו גם. ככל הנראה באמת היה איזשהו ניסוי טילי שהיה עוד באוגוסט והודלף כידוע ל-Financial Times. כנראה שזה לא מודלף על ידי אנשים מתחום התקשורת, ואפילו לא מומחים לטילים, אלא מקור כנראה ממשלתי אמריקאי שרצה שהמידע הזה יצא. והטענה לפחות על פי הדיווח זה שמדובר בעצם באיזשהו טיל שהכניס מעין ראש קרב, כמובן במקרה הזה בניסוי ללא חימוש גרעיני, אבל ראש קרב למסלול נמוך סביב כדור הארץ, ואז אפשר להפיל אותו בכל מקום שאתה רוצה, כלומר טווח גלובלי לחלוטין, ואתה יכול להגיח מעבר למערכי הגנה של כל צד שהוא, ולהפתיע. אחר כך הסינים כמובן לא תייחסו בהתחלה, וכרגע יש כבר הכחשות החל מאתמול, שבעצם זה לא מה שאומרים, אנחנו לא עשינו ניסוי בנשק, אלא מדובר באיזשהו כלי חללי כזה או אחר, בדרך כלל בשיגורים של כלים חלליים שיש להם בעיקר היבטים אזרחיים, הסינים עורכים שיגורים בשידור חי בכלי התקשורת השונים, ובוודאי לא מתביישים להציג את הדברים האלה. עכשיו האמת היא כנראה איפשהו באמצע, טיל לטווח ארוך ככל הנראה, האם הוא היפרסוני מדלג, שזה האופנה האחרונה, או לא, קשה לדעת בלי שיש נתונים שמפורסמים על המסלול המיוחד שלו. אבל אם סין מבצעת שיגור ואחריו יש פרסום במערב בעיכוב זמנים ניכר, וסין רואה לנכון לקיים מסיבת עיתונאים בבייג'ין ולהכחיש את הדברים האלה, אז כנראה ש... איך נאמר, אני בצד של העיתון במקרה הזה של הדיווח.
כן, וכל זה קורה בעיצומה של מתיחות גדולה גם סביב טייוואן, ובכלל בים סין הדרומי, כך שיש בהחלט הרבה מאוד רבדים למתיחות הזאת בין ארצות הברית לסין. כל אירוע כזה כמובן מקפיץ עוד קצת את רמת הדריכות והמתיחות בשני הצדדים. טלין בר, מומחה לטילים ותחום החימוש, עמית מחקר בכיר במכון MDAA בוושינגטון. תודה רבה לך.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, מנהל המזון והתרופות של ארצות הברית צפוי לאשר מחר את מה שמכונה ערבוב מנות לחיסוני דחף. לדוגמה, אדם שחוסן בחיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון יוכל לקבל מנת דחף של מודרנה. על פי מחקר שהתפרסם ביום שישי, המנה הזאת תגביר פי 76 את רמת הנוגדנים בגופו לעומת פי 4 ממנת הדחף של ג'ונסון אנד ג'ונסון. דיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
הממשלה האמריקנית לא תמליץ על ערבוב חיסונים ותציין שהעדיפות היא למנת דחף מאותו היצרן שממנו באו המנות הראשונות, אך הסמכות בעניין תינתן לרשויות המחסנות. וכשהאמריקנים מתכוונים לקבל מנות דחף, ברפובליקות לשעבר של ברית המועצות מתקשים האזרחים לפתח אמון כלפי החיסונים, והספקנות הזאת מתבטאת באחוזים נמוכים מאוד של המחוסנים. כתוצאה מכך, גל המגפה חסר התקדים פוקד כעת מדינות פוסט-סובייטיות רבות. את הדברים הבאים, תושבי ישראל ומדינות מערב אירופה ממש לא רוצים יותר לשמוע.
ולדיב, טרשדיין, פלנו נותקט, צ'טר נדל, ולסץ מערוג, מייסד. כספו ספקה נו 21. אוקטובר, לידס 15. נובמבר. שיהיה לייקה,
ביום רביעי הממשלה מתכוונת להטיל סגר לאומי למשך 4 שבועות, הוא ייכנס לתוקף מ-21 באוקטובר עד 15 בנובמבר. במשך התקופה הזאת כל החנויות, כל אתרי בידור וכל בתי הספר במדינה יהיו סגורים, כל השירותים יושעו. כך ראש ממשלת לטביה קריסיאניס קרניס. מדינה בלטית בת 1,900,000 תושבים, חברה באיחוד האירופי, אך גם גובלת ברוסיה ובעלת מיעוט רוסי גדול, היא כעת המדינה הנגועה ביותר בעולם.
לטביה היא פירמיה ואת הפסאולה, פץ אינפיצשנס רדיטאי. Inficēšanās rādītājs 14 dienu kumulatīvais rādītājs ir 1307, kas ir
Latvija nicevet kaet ba makom arishon ba olam mibkhinat shiur haidafkut 1307 bimutsa ba shvuayim haacharonim pi shnayim yoter gavua mima shechavinu batkufa hakasha beyoter bachoref sheavar anu nitzavim mamash al kteh hateom vekach gam ma'arechet habriyut shelanu. כך הודיע אתמול שר הבריאות של לטביה דניאל ספבלוץ. השר גם הודע שהממשלה לא הצליחה להגיע ליעדי ההתחסנות שהציבה לה. ואת העובדה הזאת בוודאי אפשר להסביר בקרבה התרבותית למרחב הפוסט-סובייטי ולספרנות הרווחת שם כלפי החיסונים. המצב הסניטרי ברוסיה ובאוקראינה ממשיך להידרדר. ברוסיה רק מעט יותר מ-30% מהאזרחים חוסנו באופן מלא, באוקראינה רק כ-14%. קייב דיווחה על 538 נספים מקוביד ביממה האחרונה, השיא היומי מתחילת המגפה, והמומחים סבורים שהנתונים הממשיים חמורים בהרבה. הדבר נכון גם לגבי רוסיה, גם שם נרשם שיא תמותה יומי חדש, 1,015 מתים ביממה החולפת, ואולם שיעור ההידפקות והתמותה במדינות האלה אינם מספיק משכנעים בעבור האזרחים שאינם מתחסנים ואף אינם עוטים מסכות. מצב דומה נצפה מתחילתה של מגפת קורונה גם בברזיל. הוועדה המיוחדת של הקונגרס מנהלת שם כעת את החקירה של התנהלות ממשלתו של הנשיא ג'איר בולסונארו. קרובי הנספים העידו אתמול לפני חברי הוועדה וסיפרו על סבלם.
Ele e o seu governo menosprezaram desde o início o poder letal desse vírus.
foram reticentes contra a campanha de vacinação em massa.
Houve a ממשלה שלא הכחישו מההתחלה את עוצמתו הרצחנית של הנגיף. הם היו נגד מסע החיסונים ההמוני. הנשיא לא כיבד שום נהלים סניטריים, התנגד לשימוש במסיכות, ריחוק חברתי וגרוע מכל, לא גילה שום סימן של אמפתיה, טען אנטוניו קוסטה, עומד בראש העמותה שלום בריו, ארגון לא ממשלתי שיזם מחאה חברתית נגד התנהלותה של הממשלה הברזילאית במשבר הסניטרי. פעילים חברתיים ובני משפחות הנספים תלו 600 דגלים לבנים מול בניין הקונגרס בברזיליה לזכרם של יותר מ-600 אלף מתים מקורונה במדינה.
שלום לדוקטור ארז גרטי.
שלום, שלום.
אימונולוג ממכון דוידזון לחינוך מדעי. אז התמונות שמגיעות מרוסיה הן קשות, ויש עוד לא מעט מדינות שמאוד סובלות גם עכשיו, אבל אם אנחנו מסתכלים על הגרפים, הירידה גם בתחלואה וגם בתמותה העולמית ממשיכות לרדת, נראה שהעולם בסך הכל במצב משתפר.
התמונה היא מורכבת, זאת אומרת, קשה להתייחס אל כל העולם כאל מקשה אחת. מדינות שמחוסנות היטב ושעוקבות אחרי הנתונים ופועלות בהתאם, אז שם הן מצליחות גם יותר להשתלט, ומדינות שפחות, אז פחות.
אנחנו מדברים עכשיו גם על וריאנט חדש שהופך פופולרי יותר ויותר, AY42. מה אנחנו יודעים על הווריאנט הזה, והאם זה הגיים צ'יינג'ר שאולי עשוי להעלות אותנו על גל חדש?
אז זהו, אז כרגע לא כל כך יודעים עדיין, יודעים שהוא עולה במספרים בבריטניה, שהוא מופיע יותר ויותר בבדיקות. להגיד אם זה מהווה איזשהו איום במרכאות על נגיף דלטה הרגיל, קשה לדעת בשלב זה, אבל זה משהו שאנחנו נגלה מהר מאוד.
המשמעות היא שאולי נזדקק מה, לחיסון רביעי, או אולי לא, לעדכון אז, של החיסון הנוכחי?
אוקיי, אז קודם כל... גם אם הווירוס הזה יהיה טיפה יותר חמקן מהחיסון, מה שדרך אגב חשוב להדגיש שאף אחד מהווריאנטים עדיין לא צריך להתחמק מחיסון כשהוא לא דואך, כשהוא בסמוך לנתינתו. אז מבחינה הזאת קשה לי להאמין שיהיה פתאום איזה וריאנט שבבת אחת כל התמונה תשתנה. יכול להיות שזה יחרסם קצת בהגנה החיסונית ו... ושאנחנו נצטרך להיזהר יותר, יכול להיות שבהמשך יהיה צריך לעדכן את החיסון, אבל כרגע אין שום אינדיקציה.
כן, אז הווריאנט הזה מאיים. מצד שני, יש גם מידה של תקווה, והיא מצויה בעצם אצל הילדים שלנו. העובדה שאולי בקרוב נוכל לחסן את הילדים הצעירים, תגביר את רמת החיסוניות, ואולי תדחה עוד קצת את המפגש שלנו עם הווירוס.
נכון, וגם באופן כללי אנחנו רוצים שיהיו כמה שפחות אנשים שהווירוס מתרבה בתוכם. ככל שיהיו יותר אנשים שנדבקים, אז לווירוס יהיו יותר הזדמנויות גם להשתנות ולהתאים את עצמו אלינו. אז ברגע שאנחנו מחסנים את הילדים, שוב, בהנחה שכמובן ה-FDA יאשר את החיסון, זה שהוא בטוח ויעיל, אז אנחנו נוכל באמת למנוע מילדים להידבק, ומעבר להגנה הפרטית עליהם, שזה ימנע גם מאחוז קטן מהם להסתבך, בנוסף זה גם מנע מאנשים להידבק מהם. זה למעשה יצמצם את הסירקולציה של הנגיף באוכלוסייה.
בעצם ביממה האחרונה קיבלנו דוגמה חיה למה קורה כשאדם מחוסן ללא יכולת חיסונית למעשה, אדם כמו קולין פאוול, נחשף לאנשים לא מחוסנים סביבו, ועד כמה חשוב שאנשים שאולי לא פגיעים לכאורה לווירוס, אנשים צעירים, למה חשוב שהם בעצם כן יקבלו את החיסון ויגנו על עצמם כדי להגן על האנשים שסובבים אותם?
אז בראש ובראשונה כל בן אדם שמתחסן נושא את זה בשביל להגן על עצמו. הווירוס הזה אמנם הוא פוגע בעיקר במבוגרים ובעיקר באנשים מחלות רקע, אבל באחוז מסוים הוא פוגע גם בצעירים ואפילו גם בילדים. אם אני אקח את בתור דוגמה, ילדים מתוארים כאילו הם חסינים לחלוטין לנגיף, אז סדר גודל של 1-3,000 ילדים שנדבקים מפתח דלקת רב מערכתית, שזה מצב מסכן חיים. אז אנחנו לא רואים הרבה מקרים כאלה, כי זה אחוז מאוד קטן, אבל האחוז הזה, אף אחד מאיתנו לא רוצה שזה יתממש בילדים הפרטיים שלו, וככל שעולים בגיל, האחוזים לסיבוכים ולנזקים הולכים ועולים. בנוסף לזה, גם אם לצורך העניין מישהו נדבק והוא עצמו לא חולה קשה, הוא כן עלול להדביק אנשים בסביבתו. החיסון לא נותן הגנה הרמטית של 100%, גם לחיסון יש את המגבלות שלו, ועלולים לבצר מצבים שאנשים, למרות שהם התחסנו ויש להם איזושהי תחושת ביטחון, הם גם עלולים בסיכון מסוים להידבק.
דוקטור ארז גרטי, אימונולוג ממכון דוידזון לחינוך מדעי, תודה רבה לך.
תודה לך.
צבא אתיופיה ביצע אמש התקפות אוויריות באזור עיר הבירה של מחוז תיגראי. האו"ם מדווח כי 3 ילדים נהרגו בתקיפה אווירית. ממשלת אתיופיה מכחישה את הדיווחים, לפחות הכחישה תחילה, אבל מאוחר יותר הודו מקורות רשמיים שאכן נערכו שם התקפות אוויריות. לטענת הצבא האתיופי, חיל האוויר האתיופי תקף תשתיות תקשורת ומחסני נשק של המורדים באזור. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
אזרחים נפגעו אתמול בהתקפה אווירית על העיר מקלה. כך הודיעו כלי התקשורת במחוז תיגרי בצפונה של אתיופיה. ארגון החזית העממית לשחרור תיגרי טען כי לפחות 2 התקפות אוויריות נערכו אתמול באזורי מגורים בעיר, ודווקא ביום שבו מתקיים השוק המקומי, ותושבים רבים מסתובבים ברחובות. עדיין לא ברור בדיוק כמה אזרחים נפגעו בהתקפה. כלי תקשורת מקומיים מדווחים על לפחות 3 פצועים. לאחר ההודעה בתקשורת, מיהרו הרשויות של אתיופיה להכחיש זאת מכל וכל. אנחנו ממשלת אתיופיה. למה שהממשלה האתיופית תתקוף עיר שלה, עיר אתיופית? כך תהה דובר הממשלה. הוא המשיך והאשים את המורדים במותם של 30 אזרחים במהלך התקפות לאחרונה שהארגון ערך כביכול במחוז אפר ובמחוז אמהרה השכנים לתיגרי. המחבלים הם אלה שתוקפים ערים עם תושבים חפים מפשע, לא הממשלה, כך אמר הדובר. אבל הטון הזה המאשים של הממשלה השתנה לאחר כמה שעות. הטלוויזיה הממלכתית האתיופית דיווחה על ההתקפות האוויריות, אבל הרשויות טענו כי מדובר בהתקפות נגד תשתיות של תקשורת המשמשות את המורדים ונגד מחסני נשק שלהם. בשום אופן לא התקפות אוויריות באזורי מגורים. אז איפה נמצאת האמת בתוך כל זה? דובר האום הביע אתמול דאגה רבה מהסלמה במצב.
We have received alarming reports of aerial attacks this morning and those took place apparently in the residential area of Tigray's capital, Mekele. We're still trying to verify the details of the airstrikes, but we are deeply concerned about the potential impact on civilians who reside or work in the affected areas. The Secretary General is deeply concerned over the escalation of the conflict in northern Ethiopia, as illustrated by the airstrikes in Mekele today.
קיבלנו דוחות מדאיגים על התקפות אוויריות הבוקר שהראו כנראה באזורי מגורים בבירת מחוז תיגרי העיר מקלה. אנחנו עדיין מנסים לברר את הפרטים, אבל מאוד מודאגים מההשלכות האפשריות על אזרחים שמתגוררים או עובדים באזורים הללו. מזכ"ל האום מודאג מאוד מהסלמה בעימות בצפון אתיופיה, כפי שהודגם בהתקפות האוויריות על מקלה היום. דובר האום גם הזכיר לצדדים הלוחמים כי החוק הבינלאומי והאמנות הבינלאומיות מטילים על שכמם את האחריות לביטחונם של האזרחים. הוא קרא לרשויות של אתיופיה לאפשר את פועלם של עובדי הסיוע, הנאבקים כדי להכניס לאזורי הלחימה מזון, דלק וכסף. המצב בתיגרי, באמהרה ובאפר מדאיג מאוד, ויש צורך בסיוע הומניטרי דחוף, הוא אמר. עובדי הסיוע לא מצליחים להעביר מזון ותרופות לאלפי אנשים שנמצאים על סף רעב, שב והזהיר דובר האום, ולא בפעם הראשונה. כאן רינה בסיסט.
שלום לדוקטור אירית בק.
שלום רב.
ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב. בואי ננסה שוב לעזור למאזינים שלנו, קצת להבין מה קורה שם, מי נגד מי, ואיך קרה שממשלת אתיופיה מפציצה ערים בשטחה שלה.
באופן כללי זה אזור טיגרי, במיוחד מי שמזוהים עם ה-TPLF, עם אותה קבוצה שבעצם שלטה באתיופיה מ-91 ועד 2016, זו קבוצה שגם מבחינה היסטורית יש מאבק בינה ובין הקבוצות האחרות, האמהרה והאורומו, אבל מה שבולט כאן זה שהמבנה הפדרלי של אתיופיה, 191 אתיופיה היא פדרלית. במסגרת זה בעצם ביקשו הטיגרים את זכותם לקיים בחירות, וזה נתפס גם ביחד עם פעולה צבאית, זה נתפס כמרד כנגד הממשלה, מה שאומר שהמבנה הפדרלי של אתיופיה נמצא עכשיו בסימן שאלה, המשך קיומו בעצם, בנוסף כמובן לכל האסונות שנלווים למצב הזה של מלחמה, באמת ההסלמה האחרונה זה התקפות מן האוויר, עד עכשיו ההתקפות היו קרקעיות ברובן, ועכשיו המעבר להתקפות האוויריות מצביע על הסלמה מאוד מדאיגה במצב.
עכשיו בחבל תיגרי אומרים הממשלה האתיופית למעשה מנסה להכניע אותנו באמצעות הרעבה, היא מונעת הכנסה של מזון לאזור, בעצם אזור שלם שחיים בו כמה 6 מיליון תושבים נמצאים בחרפת רעב כרגע.
נכון, למרבה הצער התמונות ההיסטוריות שאנחנו מכירים משנות ה-70, ה-80 של אזורים באתיופיה שנמצאים במלחמת אזרחים והם מורעבים, חוזרות על עצמם. יש הערכות שכ-400,000 איש נמצאים בסכנה של רעב ומוות כתוצאה מרעב. שוב פעם רואים את התמונות האגומות של הילדים נפוחי הבטן, וזה עצוב במיוחד לנוכח העובדה שבאמת אתיופיה הייתה על מסלול של צמיחה מהירה, הייתה תקווה גם מקומית, גם פנים אתיופית, גם אזורית, לכך שהיא נמצאת בתהליך של שינוי כלכלי, פוליטי, והמלחמה הזו בעצם היא מובילה להרס מאוד מאוד מהיר. אני חושב שבתוך המלחמה הזאת כבר מעריכים שיש 2 מיליון פליטים ועקורים, שהמצב שלהם כמובן הוא גרוע, והוא גם מראה את המצב של הסביבה, זאת אומרת, גם בסודן ובאריתריאה, אז המצב הכללי מתדרדר גם מבחינה אזורית.
והדם הוא בראש ובראשונה כרגע על ידיו של אבי אחמד, נזכיר, חתן פרס נובל לשלום, לא פחות.
נכון, ובככה העצב רב יותר, זאת אומרת, באמת המעבר מתקווה ולשינוי, ההסכם שנכתב עם אריתריאה, התקווה, אתיופיה צועדת, זאת אומרת, אנחנו עכשיו דיברו על הסכר ועל דברים שהם יחסית חיוביים, ואנחנו שומעים סיפור עצוב. כמובן שהתומכים באבי אחמד איתנו שזה לא, זאת אומרת, זה אשמת הטיגרים, אבל במובן הזה יש מדינה מרכזית שנלחמת בסך הכל במיעוט. אז במובן הזה אני חושבת שכן אפשר לראות את האשמה, לפחות בחוסר נכונות שלו להגיע לאיזושהי פשרה, להגיע להידברות עם הטיגרים.
עכשיו, אנחנו יודעים שבמשך שנים לישראל יש שיתוף פעולה צבאי הדוק מאוד עם אתיופיה, גם לא מעט מכירות נשק. יש משהו שישראל צריכה לעשות, או אולי נורת אזהרה שצריכה להידלק כאן בצד הישראלי בנוגע לשיתוף הפעולה הזה בעקבות ההסלמה שם מול אוכלוסייה אזרחית?
אני מתקשה להאמין שזה יוביל לשינוי מדיניות, זה צריך להיות באמת חלק מאיזשהו מהלך כלל עולמי, שצריך הרבה יותר להפעיל את הלחצים על אתיופיה, ואז אולי באמת גם ישראל תהיה חלק מהמהלך הזה, אבל צריכים לזכור באמת שישראל עכשיו יש לה מעמד חדש, שהיא התקבלה להיות כמשקיפה באיחוד האפריקאי שנמצא גם באדיס אבבה, ויש לה אולי מעמד חדש, אמירה חדשה, אבל במובן הזה קשה להאמין שאנחנו נהיה כאן חיל החלוץ, כי זה גם נחשב עניין פנים מדינתי שבאופן מסורתי יותר קשה להתערב בו. כמובן שמבחינה מוסרית השיקולים הם אחרים, אבל מבחינה ריאלית, אני לא בטוחה אם אנחנו נהיה
לשם
מוביל איזשהו
כן, מעלה. שאלה שכנראה נצטרך להמשיך לעסוק בה. דוקטור עירית בק, ראש התוכנית ללימודי אפריקה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך. אז אמר טוני בנט, כבר בן 95 ואולי גם סובל מאלצהיימר מתקדם, אבל בימים האחרונים הוא נכנס לספר השיאים של גינס כאומן המבוגר ביותר שהצליח להכניס שירים חדשים למצעדי הפזמונים. לפני כשבועיים הוא שיגר להעביר אלבום דואטים רומנטי במיוחד עם ליידי גאגה. אז הנה I've Got You Under My Skin.
Why should I try to resist when darling I know so well? I've got you under my skin.
טוני בנט, ציין גינס, ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, שערך זאב שניידר, מפיקה שני אביב, הטכנאי חיים זקן, אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. את כל התוכניות שלנו תוכלו למצוא גם באתר של כאן, גם ביישומון, וגם למצוא לינק ישיר מדף הפייסבוק של השעה הבינלאומית. אז חפשו אותנו שם, אפשר גם לעשות מינוי ולקבל ישירות למייל את כל תוכנית בסיומה. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית, את כאן.org.il, לתגובות. נשמח לשמוע מכם. להתראות.